טוב, עד עכשיו בעצם עברנו על שלושת סוגי הטיעון במיון של קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, דיברנו על הראייה האונתולוגית, שזה ראייה לקיומו של אלוקים מתוך ניתוח מושגי, ראינו את הראייה הקוסמולוגית, מעצם העובדה שמשהו קיים, אז כנראה שיש מה שיצר אותו, וראינו את הראייה, זה גמרנו בפעם הקודמת, את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. הראייה פיזיקו-תיאולוגית זה בעצם ראייה שמתבססת על המורכבות של העולם או על היותו מתוכנן, כן, או מתאים למטרות כאלה או אחרות, ומזה מסיקים את המסקנה שיש מישהו שיצר אותו, כן, הראשון מדבר על העצם המושלם, השני מדבר על העצם שהוא מקור המציאות, השלישי מדבר על המהנדס המושלם, כן, זה שמצליח לייצר מורכבות ותכנון. ואמרתי שכל אחד מסוגי הטיעון האלה מניח הנחה או הגדרה מסוימת למושג האלוקים, הגדרה שונה, העצם המושלם, מקור המציאות או המהנדס המושלם. ואמרתי שההגדרות השונות לא בהכרח אומרות שמדובר על ישים שונים. יכול להיות שאותו יש עצמו הוא גם מושלם, הוא גם המהנדס המושלם והוא גם מקור המציאות. וזה אותו, אפילו אתר של אוקם, הייתי אומר, שיאמר לנו שהפתרון הפשוט ביותר, אם אנחנו מאמצים את שלושת הטיעונים, זה שזה אותו יש טרנסנדנטי שהוא גם מושלם, גם מקור המציאות וגם המהנדס הגאוני, כן, המושלם ביותר. אז לכן זה בעצם פחות או יותר המפה של הטיעונים, כמו שקאנט פורס אותה. הוא לא מקבל את הטיעונים האלה, אבל הערתי על זה כבר, אבל הפרחות שהוא מעלה עליהן הן פרחות, נקרא לזה, מאוד חלשות. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא מעלה פרחות שרק מראות שהטיעונים האלה הם לא הכרחיים, הם לא ודאיים. אבל זה נכון, שום טיעון הוא לא ודאי. זה לא, השאלה היא האם זה מסתבר, האם ההנחות של הטיעון הזה הן מסתברות או לא. עם ההנחות של טיעונים תמיד אפשר להתווכח. וזאת בדיוק הנקודה שמובילה אותי לפרק הבא שלנו, וכאן אני רוצה לדבר על טיעונים חושפים. וזה היפוך לוגי מאוד מעניין של כל כיוון החשיבה. ולכן זה בעצם, אפשר לחזור על טיעונים מטיפוסים אחרים, אבל בניסוח הפוך, וזה מה שאני קורא טיעון תיאולוגי במרכאות, או טיעון חושף, במקום טיעון יוצר. למה אני מתכוון? יש, כן, זה המקור למינוח הזה, שמעתי פעם בדיחה, שמישהו ששאל מה ההבדל בין פילוסוף לתיאולוג. הפילוסוף מניח הנחות וגוזר מהן מסקנות. התיאולוג מניח מסקנות וגוזר מהן הנחות. כן, הרי התיאולוג תמיד מניח שיש אלוקים, ואז מוצא איזשהן הנחות עם טיעון שיוביל אותו אל המסקנה שיש אלוקים. לא ראינו תיאולוג שהגיע למסקנה שיש אלוקים כתוצאה מטיעון שהוא מצא. זאת אומרת, הוא בדרך כלל מניח שיש אלוקים, וסס ושמח על זה שהוא מצא טיעון שמוכיח את זה. אצל אנסלם ראינו שהוא היה אפילו כל כך מודע לזה, שהוא שם את זה על השולחן. זאת אומרת, הוא פותח את הראייה שלו לקיומה של אלוקים בתפילה. בתפילה לאלוקים, כדי לבטא, כך אני טוען, שזה נעשה כדי לבטא את המודעות שלו לעובדה הזאת. שהאמונה שלו לא התחילה עם הטיעון, אלא להפך, היא קדמה לו. הטיעון הגיע אחרי שיש אמון.
למה אתה קורא לזה בדיחה? זה נכון.
מה?
אתה אומר, זה מזכיר לך בדיחה, אבל זה לא בדיחה, זה באמת נכון מה שאתה אומר.
לא, זה בדיחה. אני אסביר עוד רגע למה זה בדיחה. אז הטענה שבעצם האמונה קדמה לטיעונים, היא ודאי תיאור נכון, של איך מתנהלים תיאולוגים. אלא מאי, שמאז קאנט, זה היה נכון גם לפניו, אבל קאנט היה הראשון ששם את זה על השולחן, ברור שבעצם כך גם מתנהלים פילוסופים. אני לא מתווכח עם התיאולוג, אני מתווכח עם הפילוסוף. גם הפילוסוף בעצם פועל בצורה במרכאות תיאולוגית. לכן למעשה ההבחנה בין הטיעון הפילוסופי לטיעון התיאולוגי, או טיעון חושף לטיעון יוצר, היא הבחנה מאוד מפוקפקת. במובן מסוים זה אפילו נמצא בתוך מה שכבר ראינו לא פעם, הנחת המבוקש של טיעון לוגי. בעצם המסקנה של הטיעון הלוגי תמיד נמצאת איפשהו בהנחות. אז במובן מסוים זה תמיד אנחנו למעשה מניחים את מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. תחשבו למשל על, להזכרתי את זה כבר, אנדרו ויילס, כן, המתמטיקאי האמריקאי שהוכיח את המשפט של פרמה, את הקונג'קצ'ר, את ההשערה של פרמה, אוקיי? עכשיו, הוא השקיע בזה שנים, מלי שש שנים או משהו כזה של עבודה. אתם מעלים בדעתכם, שהוא היה משקיע שש שנים אם הוא לא היה משוכנע שזה נכון? הרי ברור, הוא היה משוכנע שזה נכון, לכן היה שווה לו כל ההשקעה, לך תדע, אתה, כל הקריירה שלך אתה זורק לפח. שש שנים אם בסוף לא היית מוצא כלום, אז הקריירה שלך לא שווה הרבה. אז לכן בדרך כלל שאתה משקיע הרבה אנרגיות ומאמצים וזמן בהוכחה של משהו, זה משהו שאתה בעצם מאמין בו עוד קודם לכן. האם זה פוסל את ההוכחה? ממש לא. מה אכפת לי במה הוא האמין קודם? בוא נבדוק האם ההוכחה שלו מחזיקה מים או לא מחזיקה מים. זה שהוא האמין בזה קודם לא הופך אותו ללא ישר. באותה מידה טענתי לגבי אנסל, שהעובדה שהוא היה מאמין עוד לפני שהוא הציג את ההוכחה הזאת, לא מצביעה על חוסר יושר. כאשר נבדוק את ההוכחה, אנחנו צריכים לראות האם ההוכחה הזאת עובדת או לא עובדת. זה שהוא עצמו האמין עוד לפני ההוכחה, זה לא פגם, זה בסדר גמור, זה היה לו אינטואיציה מסוימת, זה מה שהוא אומר, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שמה, שייתן בינה לאמונה, כן? יש לו אמונה, והוא רוצה לבסס אותה על הבינה, אז הוא מנסה למצוא הוכחה למשהו שהוא בעצם מאמין בו עוד קודם. במובן מסוים, חלק גדול מהפילוסופיה הוא כזה, חלק גדול מהפילוסופיה בעצם מניח דברים, ומוצא את הדרכים איך לבסס אותם. יש פעם שמעתי בשם הרב סולובייצ'יק, אני לא יודע אם הוא כתב את זה באיזה מקום הוא אמר, אבל הוא אמר שהוא לא מכיר כמעט פסק הלכה שמבוסס על ראיות. זאת אומרת, הפוסק תמיד יודע את התשובה, ואז מחפש את הראיות שיצדיקו את התשובה שאותה הוא מניח מראש. אני חושב שזה קצת מופרז, אבל יש בזה הרבה אמת. וגם שם זה אותו דבר, זה לא פוסל את העניין. כי ברגע שהראיות הן מחזיקות מים, אז העובדה שהייתה לי אינטואיציה קודמת לא פוסלת את העניין. ואם הראיות הן לא טובות, אז תתקוף את הראיות על זה שהן לא טובות. מה אכפת לך שאני הייתה לי אינטואיציה קודמת? אז זה שהייתה לי אינטואיציה קודמת זה לא מתקפה על הטיעון שאותו אני מעלה. אבל כאן אני רוצה לטעון טענה יותר חזקה. אני רוצה לטעון שזה שאני האמנתי קודם, זאת אומרת, נכון שזה שהאמנתי קודם במשהו לא פורך או לא פוגם בטיעון שמצאתי כדי להוכיח אותו. אבל עכשיו אני רוצה לעשות צעד הלאה, אני אומר, זה שאני מאמין במסקנה הוא ייטול חלק בהוכחה. לא שהוא יהיה מוטיבציה לחפש הוכחה כמו אצל אנדרו ויילס. הוא האמין בזה, אבל האמונה הזאת היא לא חלק מההוכחה שהוא מצא. זה רק הייתה מוטיבציה, כיוון שהוא ידע שזה נכון, אז הוא נתן סיכוי טוב לזה שהוא ימצא הוכחה והוא יקדיש לזה שש שנים. והוא מצא. אבל בהוכחה עצמה, כשתקראו אותה, לא כתוב שם אני מאמין שהשערת פרמה נכונה. זה לא אחד המשפטים שעליהם הוא הסתמך בהוכחה. עכשיו אני רוצה ללכת צעד אחד הלאה. אני רוצה לטעון שיש סוג של טיעון פילוסופי שמשתמש במסקנה בעצמה כדי להוכיח. והוא לגיטימי. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. אבל זה הדין. אני במקום לדבר על, בואו ניכנס ישר לטיעון ראשוני, ודרכו אני אנסה להדגים את הלוגיקה הזאת. הטיעון הזה לקוח מספר של ריצ'רד טיילור שנקרא מטאפיזיקה, זה פילוסוף אמריקאי, זה ספר פופולרי כזה שבא להדגים סוגיות מטאפיזיות לקהל הרחב. ספר מאוד מומלץ, אני מאוד ממליץ למי שלא מכיר. יש שם בהחלט ניתוחים מעניינים של כל מיני סוגיות, יש חלק ניתוחים פחות מוצלחים, אבל יש כמה וכמה פרקים, כל פרק זה נושא אחר, כמה וכמה פרקים מאוד מעניינים, הוא מציג דברים בצורה יפה, פשוטה, מאוד מאוד מומלץ. כל מקרה, בספר, בפרק על אלוקים, אז הוא מביא את הטענה הבאה, הרכבת לסקוטלנד, כן, דוגמה חביבה עליי. בן אדם נוסע, תחשבו על בן אדם שנוסע ברכבת שמיועדת, כן, מכוונת לסקוטלנד, הוא רוצה להגיע לסקוטלנד. הוא יושב שם, המזוודה בתא המזוודות, ואז הוא רואה בדרך החלון כתובת אבנים גדולה על צלע ההר, שכתוב בה ברוכים הבאים לסקוטלנד. טוב? אז הוא אורז את ה... הוא מתחיל להוציא את המזוודה, להתכונן לירידה, הרכבת עוצרת והוא יורד, הוא עומד לרדת. מישהו עוצר אותו ושואל אותו, מי אמר לך שכתובת האבנים הזאת לא סודרה במקרה? לכן אין לך מה להתכונן לירידה. חכה עד שהכרוז ברכבת יודיע שאנחנו עוצרים עוד מעט בסקוטלנד. אתה לא יכול להסיק מסקנות מ... מכתובת האבנים. יכול להיות שהיא סודרה במקרה, זה יסתדר איזשהו, יש המון צברים של אבנים ברחבי העולם, אז אחד מהם יסתדר בצורה של כתובת. גם תופעה נדירה יכולה לקרות מדי פעם. אז זה ויכוח ביניהם, כן? זה הוויכוח בין האתאיסט למאמין כמובן. אומר ריצ'רד טיילור, אני מקבל את הטיעון של האתאיסט, כן? של הספקן, לצורך הדיון. אבל שימו לב שיש פה רק שתי אפשרויות להגיב לסיטואציה הזאת, אין שלישית. אתה יכול להאמין לכתובת האבנים הזאת, להניח שהיא לא סודרה במקרה, ולהתכונן לירידה. אתה יכול לומר שהיא סודרה במקרה, ואז כמובן אתה לא יורד, אין לך עד שלא תשמע את הכרוז. אתה לא יכול להניח שהיא סודרה במקרה, ולהתחיל להוציא את המזוודה ולהתכונן לרדת. זה לא. זאת אומרת, זאת התנהלות לא עקבית. אוקיי? צריך לזכור, הרי ברור שכתובת אבנים כזאת במקרה יכולה גם שנוצרה במקרה. יכול להיות שגם במקרה היא נוצרה בשערי סקוטלנד. יכול לקרות. אבל אם כל המידע שיש לי זה רק מעצם העובדה שראיתי את כתובת האבנים, אין לי איזה מקור בלתי תלוי שאומר, כן כן זה סודר באמת בשערי סקוטלנד. אז נכון שזה יכול להסתדר במקרה גם בסקוטלנד, כמו באוסטרליה. אבל אם אין לי מידע שזה קרה בסקוטלנד, אז קיומה של כתובת האבנים לא יכול לגרום לי בשום צורה להגיע למסקנה שאני בשערי סקוטלנד. בסדר? מוסכם? זה ברור, לא, זה לא יכול להיות. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להניח שהכתובת לא סודרה במקרה ולהתארגן לירידה. האפשרות השנייה להגיד שהכתובת סודרה במקרה ולהישאר במקום. להניח שאין שום קשר לסקוטלנד. אי אפשר, אפשרות שלישית לא באה בחשבון, אפשרות שאומרת זה סודר במקרה ואני מתכונן לירידה, אלא אם כן עכשיו יגיד הכרוז ברוכים הבאים לסקוטלנד, תתכוננו לירידה, ואז אני אבין שכתובת האבנים למרות שהיא סודרה במקרה להנחתי, במקרה היא גם הסתדרה כך בשערי סקוטלנד, יכול להיות, אבל ברור שבלי הכרוז, גם אם תיאורטית זה יכול להיות, אין שום דרך להסיק שזה באמת מה שקרה. ולכן כתובת האבנים הזאת לא אומרת לי כלום.
אבל יש אפשרות שלישית.
לא שומע?
יש אפשרות שלישית.
ומה?
שאני לא בטוח, ולכן אני אומר, ליתר ביטחון, אולי אני פספס.
לא בטוח זה דיני ספקות, אני מדבר כרגע על האפשרויות השונות. אתה בספק בין שתי האפשרויות האלה, אבל אין אפשרות שלישית. זה מתקשר לשיעור של אתמול. בשיעור של אתמול דיברתי על ה... יכול להיות מצב שאתה לא לגמרי בטוח, אתה רק עם ביטחון, מחויבות חלקית למערכת המצוות. לא מחויבות מלאה, אבל גם לא חוסר מחויבות גמור. פרדוקס הערימה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, זאת בעצם הדוגמה. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים. אז טיילור בעצם רוצה לטעון את הטענה הבאה. בואו נסתכל לדוגמה על מערכת הראייה שלנו. מערכת הראייה שלנו היא מאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת, משהו מטורף במורכבותו, אוקיי? עכשיו, מערכת כל כך מורכבת, ועכשיו אני, כשאני רואה, אני לא יודע מה, אני רואה מולי תמונה על הקיר, אז אני אומר, אז כנראה יש פה תמונה, יבוא הספקן ויגיד לי, תשמע, מערכת כל כך מורכבת, היא סודרה במקרה, מי אמר שיש פה באמת תמונה? למה אתה מסיק את המסקנה שיש פה תמונה? אחת משתיים, או שאני חושב שהמערכת הזאת נבנתה באופן מכוון כדי לשקף לי את המציאות, זאת אומרת, מערכת אמינה, ואז אם אני רואה תמונה, אני מניח שבאמת יש פה תמונה. או שאני אומר שזאת מערכת שנוצרה במקרה, אבל אז זה שאני רואה תמונה לא אומר כלום. דבר אחד אי אפשר לעשות. אי אפשר להגיד שהמערכת הזאת סודרה במקרה, ולהאמין למראה של התמונה, להניח שיש פה תמונה אם אני רואה אותה. כי אם זה סודר במקרה, מה הסיכוי שהמערכת כל כך מורכבת שסודרה במקרה היא גם אמינה? כן, כמו הכתובת לסקוטלנד. מה הסיכוי שכתובת אבנים כל כך מסודרת ומאורגנת, וזה קרה במקרה, זה קרה בשערי סקוטלנד. זאת אומרת, זה בדיוק קרה שם. אין לזה סיכוי. באופן תיאורטי זה יכול לקרות, אבל אם אין לי מידע קונקרטי שזה מה שקרה, אין שום היגיון להניח שזה אכן מה שקרה. ולכן אומר ריצ'רד טיילור את הטענה הבאה. בוא נניח שאנחנו מתבוננים עכשיו במערכת הראייה שלנו, כן? בוא נתבונן בעיני השכל, כן? במערכת הראייה שלנו. אז אנחנו יכולים להתייחס אליה בשתי צורות. אנחנו יכולים להניח שהיא מערכת שנבנתה באופן שמשקף לי את המציאות, היא מערכת אמינה, ואז אם היא מראה לי תמונה, אני מניח שיש פה תמונה באמת. אני יכול להניח שזאת מערכת שנוצרה במקרה. אבל אז אין לי שום בסיס לאמונה במה שהיא מביאה לי, במידע שהיא מביאה לי. לכן אין לי שום בסיס להסיק שאם אני רואה תמונה, אז כנראה יש פה תמונה. דבר אחד לא יכול להיות, שאני אניח שזה סודר במקרה, ואני גם מאמין למערכת הזאת. כן? תחשבו על הדוגמה של הבואינג, של פרד אויל, כן? רוח טייפון עוברת מעל מגרש גרוטאות, ובמקרה היא לוקחת את כל הגרוטאות שיש שם ובונה מהם מטוס בואינג. אוקיי? האם זה יכול להיות דבר כזה? אז התשובה, אולי זה יכול להיות, אולי זה לא יכול להיות, אבל אם זה קרה, אז מישהו יתכוון לזה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא קרה במקרה. לא סביר. למרות זה תיאורטית יכול לקרות במקרה, אבל כשאני רואה סיטואציה כזאת, ההנחה הפשוטה היא שזה לא קרה במקרה. אני עוד אגיע לאנלוגיה הזאת. מה שהוא בעצם אומר זה ככה, אם אתה מאמין למערכת הראייה שלך, אז אתה חייב להניח שהיא לא נוצרה במקרה. זאת בעצם הטענה. כי אם היא נוצרה במקרה, אין שום הצדקה להאמין לה. ולכן בעצם, זה ראייה לקיומו של גורם שבנה לך את מערכת הראייה. אלוקים, נקרא לו לצורך הטיעון הזה.
אבולוציה זה מקרה?
לא שומע?
אבולוציה זה מקרה?
אבולוציה אנחנו נדבר בהמשך, אבולוציה עקרונית זה מקרה, כן. אבל נדבר על זה בהמשך. עירור מן האבולוציה פה מתבקש, אני רק רוצה לחדד יותר את הטיעון ואת המשמעות שלו, ואז אני אגיע בסוף גם לעירורים. אז למעשה הטענה של ריצ'רד טיילור זה אתה יכול לא להאמין לעיניים שלך, אין בעיה, אין לי מה להגיד עם זה, אליך על זה. אבל אם אתה מאמין למערכת הראייה שלך, אז אתה מניח שהיא לא נוצרה במקרה. זאת בעצם הטענה שלו, ולכן אתה מאמין באלוקים. עכשיו שימו לב מה בעצם המשמעות של הטיעון הזה. איפה הוא ממוקם על מפת הטיעונים שציירתי כאן. זה דומה מאוד לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. מה אומר הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי? הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בעצם אומר, תראה, יש לנו מערכת ראייה שהיא מאוד 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 מורכבת. לכן לא סביר שהיא נוצרה במקרה. נכון? זה בעצם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אני מיישם אותו לראייה, לא חשוב, מדבר על כל העולם, אבל בואו נתמקד בראייה רגע. זאת אומרת, אני רואה את מערכת הראייה שלי, שהיא מאוד מאוד מורכבת, ואני אומר, מערכת כל כך מורכבת וגם מכוונת, כן, היא משקפת נכון את העולם, לא יכולה להיווצר במקרה. בא האתאיסט ואומר, למה? מערכת מורכבת יכולה להיווצר במקרה, אולי אבולוציה, עולם שמה שלא יהיה, אבל יש, זה יכול גם הגרלה סתם, יכול לקרות, בלי אבולוציה, נעזוב כרגע את האבולוציה. הגרלה סתם, מערכת יכולה להיווצר, דברים נוצרים בצורה כזאת, אחר, במקרה נוצרה מערכת מורכבת. זה ההתנגדות שלו לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. עכשיו מגיע הטיעון של ריצ'רד טיילור ותוקף אותו בתנועת מלקחיים. הוא אומר לו, טוב, אם אתה חושב שנוצר במקרה, אני מוכן לקבל את צורך הדיון, אבל אז אל תיתן בזה אמון. זאת אומרת, אתה לא יכול לרקוד על שתי החתונות. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית הרגילה, מתווכחת עם הספקן או עם האתאיסט במישור הסטטיסטי. ואת אומרת לו, תשמע, לא סביר שדבר כל כך מורכב נוצר במקרה, הטענה זה נוצר במקרה היא טענה דחוקה. זה לא יכול להיות, הסיכוי לזה הוא אפסי. ריצ'רד טיילור אומר, עזוב, עזוב, אני מקבל, זה נוצר במקרה. בסדר, אני לא מתווכח. טיעון דחוק יכול להיות גם נכון, אין לי בעיה. אבל דבר אחד אתה צריך להודות, שאם זה נוצר במקרה, אז אתה לא יכול לתת אמון במערכת הראייה שלך.
למה לא? למה לא? הבוינג הזה בסופו של דבר טס מיליון פעמים, זה הביא לי את הביטחון, שהוא בסדר, זה הכל.
זה שוב פעם יראו מכוח הניסיון.
כן.
נדבר, בסדר? נדבר.
אבל צריך לכלול את שאר החושים, לא? כי שאר החושים מאששים את חוש הראייה, אז...
זה דבר, נדבר על כל החושים.
אוקיי.
נדבר על כל מערכת החישה. לא נדבר על הראייה, הראייה זה רק דוגמה, אני עוד ארחיב את הטיעון הלאה והלאה. בשלב זה אני לוקח את הראייה, כי זו דוגמה שאני רוצה עליה לחדד את את הקווץ הלוגי, כן, את את החאפ, מה שנקרא. אז הטענה למעשה פה זה שגם אם האתאיסט מוכן לקבל את הטענה המוזרה או הדחוקה שמערכת מורכבת יכולה להיווצר במקרה, אבל הוא לא יכול שלא להסיק מכאן את המסקנות המתחייבות. אז אם ככה אי אפשר לתת בה אמון. אבל לכן אני אומר לו, תראה, אתה יכול להניח זה נוצר במקרה ולא לתת אמון. אתה יכול לתת אמון, אבל אז לא להניח שזה נוצר במקרה. אתה לא יכול, וזה הרי מה שהאתאיסט עושה, להניח שזה נוצר במקרה וגם לתת בזה אמון. והרי האתאיסט, אני מניח שהאתאיסט, מדובר פה באתאיסט שהוא לא ספקן. אם הוא ספקן אז זה משהו אחר, אבל אם הוא לא ספקן, אז הוא נותן אמון במערכת הראייה שלו. אז פה אני אומר לו, תשמע, אתה חי בסתירה. אתה יכול, אני לא מתווכח איתך שדבר מורכב יכול להיווצר במקרה. יכול, בסדר, אין לי בעיה. אני לצורך הדיון, אני כן מתווכח, אבל זה היה הנושא של הראייה הקודמת. אני עכשיו בראייה הזאת לא מתווכח, אני מקבל את זה. אני רק אומר, אבל תישאר עקבי עם ההנחה שלך. העקביות דורשת ממך לא לתת אמון במערכת הראייה, אם היא נוצרה במקרה. עכשיו, ואני רוצה לחדד, נגיע לכל האירורים, יש פה אירורים, אני רק רוצה להבהיר טוב את הטיעון קודם. מה שצריך להבין כאן, זה שאני בעצם לא הוכחתי לאתאיסט שהוא מאמין באלוקים. לא הוכחתי לאתאיסט שיש אלוקים, סליחה. מה שאני הוכחתי לו, זה שהוא עצמו מאמין באלוקים. אולי זה לא נכון, אולי אין אלוקים. אבל אתה עצמך אדם מאמין. כי אם אתה נותן אמון במערכת החושים שלך, אז אתה כנראה אדם מאמין. אתה כנראה חושב שהיא לא נוצרה במקרה. יכול להיות שאתה טועה וגם אני טועה. והאמת היא שהכל נוצר במקרה ואי אפשר לתת אמון במערכת החושים. הטיעון מהסוג הזה הוא לא טיעון שמדבר על המציאות עצמה. האם יש או אין אלוקים. הוא טיעון שמדבר על הסובייקט, אל בן השיח שלי. אני מראה לו שהוא עצמו מאמין במובלע באלוקים. יכול להיות שהוא טועה ויכול להיות שלא, אבל אל תגיד לי שאתה לא מאמין באלוקים, אתה כן.
למה אי אפשר להגיד שזה נוצר במקרה, ואחרי שזה נוצר הוא הסתכל על זה, הוא בדק, והוא הגיע למסקנה שהוא יכול...
אין דרך לבדוק. איך תבדוק עם החושים? השאלה שלי היא על כל החושים. זה בדיוק הנקודה, אבל זה, זה אירורים, האירור מן הניסיון ועוד אני אגיע לזה. אני הרי דיברתי אמנם על הראייה, אבל אני יכול לדבר על כל החושים, לא רק על כל החושים, גם על כל החשיבה שלי. כל התפיסה, כל הפרספציה, כל ההכרה, כן, כל התפיסות שלי. מי אמר שאני לא קלו בתוך איזושהי בועה שבניתי לעצמי? למה אני מרשה לעצמי להסתמך על זה כשאני מסיק מסקנות על העולם? אתה יודע, אני כבר מרחיב את זה מעבר לראייה. אבל אני אגיע לזה להרחבה הזאת עוד מעט. אז בעצם הטיעון הזה, שני דברים שחשוב להבין לגביו. א', הוא מאוד דומה לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי אומר, יש פה עולם מורכב, דבר מורכב לא נוצר לבד, במקרה, ולכן יש מישהו שירכיב אותו. זה הטיעון הקודם שדיברנו עליו, טיעון הפיזיקו-תיאולוגי. כנגד הטיעון ההוא, יבוא האתאיסט ויגיד, לא נכון, דברים מורכבים יכולים להיווצר במקרה. לא מקבל את ההנחה שדבר מורכב לא נוצר במקרה. אז פה על זה התפלספנו בטיעון הקודם. עכשיו בא ריצ'רד טיילור ואומר, עזוב, לא מתפלסף איתך. לגיטימי. אתה יכול לקבל טיעון, יכול לקבל היווצרות של משהו מורכב במקרה, בלי יד מכוונת. אבל אתה חייב להסיק מזה את המסקנות המתחייבות. אתה לא יכול להניח שזה נוצר במקרה וגם לעשות בזה שימוש. תחשבו נגיד על, ראינו מחשב, בסדר? והמחשב, זאת אומרת, אני רואה מולי איזושהי מכונה. אומרים לי, זה מחשב. אף אחד לא יודע איך היא נבנתה, זה, מצאתי את זה על חוף הים. בסדר? אתם יודעים, לא על חוף הים, על הירח. אוקיי? אף אחד לא, וזה, ואני ניל ארמסטרונג, כן? אני האדם הראשון שהגיע לשם, אני מוצא מחשב זרוק על החול שם. אני אומר לו, מה המספר הראשוני שהבא אחרי 109? 109 הוא ראשוני. מה המספר הראשוני הבא? אז המחשב מוציא לי 113. עכשיו נניח שאני לא יודע לבדוק מה, איזה מספר הוא ראשוני ואיזה לא. האם אני אקבל את זה? התשובה היא שלא. למה? כי כל עוד אני לא יודע שהמחשב הזה נבנה באופן שהוא יודע לעשות חישובים כאלה, שיש מי שתכנן אותו ומי שבנה אותו, ייעד אותו לזה ותכנן אותו בהתאם כדי שהוא יבצע נכון את החישובים האלה, אין לי שום סיבה בעולם להניח שהתוצאה שהוא נותן לי היא נכונה. במקרה הזה אגב היא נכונה. אבל אין לי שום דרך לומר שהתוצאה שהוא נותן לי היא נכונה. אולי זה בכלל מחשב שמוסיף 4 לכל מספר שאני מכניס אליו. הכנסתי לו 109, הוא הוציא לי 113. מי אמר שהוא עונה על השאלה מהו המספר הראשוני הבא? ולכן כל עוד לא בדקתי את המספר הראשוני הבא, אני לא יכול לתת אמון במחשב הזה, נכון? או שאני כן יכול, אם אני דיברתי עם מי שתכנן אותו, והוא אמר לי, תשמע, אני בניתי פה מכונה, בדקתי אותה, אני יודע איך עושים את זה, המכונה הזאת יודעת לעשות את החישוב של מספרים ראשוניים. אין בעיה. אבל אם אין לי מישהו שאמר לי משהו על המחשב הזה, או על המכונה הזאת, אין שום סיבה בעולם לקבל את התשובה שלו. הסיכוי שהמחשב הזה בדיוק עונה על השאלה שאותה שאלתי הוא אפסי. תחשבו על מערכת, על מכונה כל כך מתוחכמת כמו המחשב. הרי יש אין סוף מכונות כאלה ברמות תחכום מהסוג הזה. כל מכונה כזאת עושה משהו אחר. מה הסיכוי שהמכונה שמולי היא בדיוק המכונה שנותנת לי את התשובה מהו המספר הראשוני הבא? אם זה נוצר במקרה, כן? אם אני לא יודע כלום על איך נוצרה המכונה הזאת ומה תפקידה ומה, למה ייעדו אותה ומה... אז אין שום סיבה בעולם לתת אמון בתשובה שהיא נותנת לי. רק אם יש לי אינדיקציה בלתי תלויה. כן? למשל, מי שבנה את המכונה, או מי שניסה קודם ובדק את התוצאות, או מה שלא יהיה. אבל מעצם העובדה שהיא נותנת לי תוצאה, אני לא יכול להשיג שום מסקנה. אם אני חושב שהמכונה הזאת היא מכונה מקרית, כן? שהיא סתם נוצרה פה, נבנתה לצורך כלשהו, אבל לאו דווקא לצורך השאלות שאני שואל. רק אם יש לי אינדיקציה, אם אני נגיד יודע לבדוק, אני רואה שבאמת המספר 113 הוא המספר הראשוני הבא, אם נניח שאני יודע לבדוק את זה בעצמי, אז זה מאשר לי שהמכונה הזאת עושה את העבודה, ואז שוב פעם אני אתן באמון. או אם מישהו אחר אומר לי, תשמע, אני בניתי אותה באופן כזה, שהיא נותנת תשובות לשאלה מהו המספר הראשוני הבא. גם אז אני אתן באמון. אבל אני צריך איזושהי אינדיקציה בלתי תלויה. עצם העובדה שהמכונה הוציאה את התשובה לא אומרת כלום. אם אני לא יודע כלום על המכונה. המכונה הזאת זה העיניים שלי, או מערכת החישה שלי בכלל. מערכת החישה שלי עונה לי לשאלות, מה יש פה, איך מתנהג זה, מה עושה זה, שאלות על העולם. למה שאני אתן אמון בתשובות שאני מקבל מהמערכת הזאת? אם זאת מערכת שאני לא יודע עליה כלום, היא נוצרה לבד בתהליך מקרי שרירותי, אז יכול להיות שבמקרה היא נותנת את התשובה הנכונה, כמו במחשב. אבל אם אין לי אינדיקציה בלתי תלויה שהתשובה פה היא נכונה, אני לא אקבל את זה. כי מערכות כל כך מסובכות, יכול להיות שהן מתוכנתות להראות לי סרט על מה שקורה באוסטרליה, לא על מה שקורה לי מול העיניים. או הן מתוכנתות להראות לי סרט שהוא בכלל בדיוני, אין דבר כזה אוסטרליה. או שהן מתוכנתות, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים, לעשות לי סוגסטיה למטרות מסוימות, לגרום לי לדברים. אני יכול להעלות אין סוף השערות למה מיועדת, או למה נבנתה, למה מתאימה מערכת החישה שלי. כל עוד אני לא יודע באופן בלתי תלוי, שהיא מערכת שמשקפת לי את העולם שבחוץ, אין לי שום סיבה בעולם להניח את זה. עכשיו תשימו לב שאין לי מקור בלתי תלוי שאומר לי את זה. כיוון שכשאני מדבר על כל מערכת החישה, לא רק על העיניים, אז איך אני יודע שכל מערכת החישה באמת משקפת לי נכון את העולם? אין לי מקורות שהם לא החושים שיתנו לי פידבק לעניין הזה. אין לי דרך לבדוק את המחשב ולראות האם 113 זה באמת המספר הראשוני הבא. כל מה שאני יכול זה להאמין למה שהמחשב אומר. אבל אין סיבה להאמין למה שהמחשב אומר. זה מערכת כל כך מורכבת, שאם היא לא נוצרה בשביל זה, אז מה הסיכוי ש-113 זה באמת המספר הראשוני הבא? אין סיכוי. אז אם אני לוקח עכשיו באנלוגיה מהמחשב הזה, את כל מערכת החישה שלנו, ולא לא רק את העיניים, המישוש, הטעם, השמיעה, הראייה, הכל, כן? אני לוקח את כל מערכת החישה שלנו, ואני עכשיו מדמה אותה למחשב ההוא, או לכתוב את האבנים בסקוטלנד וכו'. כן? אז אני אומר, אחת משתיים. או שאני מניח שמישהו יצר אותה, במטרה שהיא תעזור לי לתפקד, שהיא תיתן, תשקף לי את העולם מבחוץ, ואז אני נותן בה אמון, זה בסדר. איך אני יודע את זה? לא יודע, משלושת הראיות הקודמות. אבל אם אני יודע את זה, אם אני מניח את זה, שזה נבנה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לאפשר לי לתפקד, אז יש הצדקה לאמון שאני נותן במערכת הזאת. אם אני טוען שזה משהו שנוצר במקרה, כי אני לא מקבל את הראיות לזה שמישהו יצר את זה, אין בעיה. הטיעון הזה אומר, יכול להיות שזה נוצר במקרה. אבל אז אל תיתן בזה אמון. אתה לא יכול להניח שזה נוצר במקרה וגם לתת בזה אמון. זה לא. אתה לא יכול להניח שהמחשב הזה נוצר במקרה על חוף הים, וכשהוא נוציא לך את התשובה 113, אתה מכריז המספר הראשוני הבא הוא 113. זה שטות. כי הוא הוציא 113 במקרה, אין שום סיבה בעולם להניח שהוא מוציא לך באמת את המספר הראשוני הבא. רק אם אתה יודע עליו משהו באופן בלתי תלוי. אם יש לך, נגיד אם אתה יודע שכתובת האבנים באמת סודרה על ידי ממשלת סקוטלנד, אז אתה אומר, בסדר, אז כתובת האבנים הזאת אומרת לי משהו. או אם אתה יודע שהיא במקרה סודרה, אבל פלא, קראת בעיתון, קרא נס, כתובת אבנים שסודרה במקרה כתוצאה מסופה, כתבה את הכתובת ברוכים הבאים לסקוטלנד, ולא תאמינו, זה קרה בשערי סקוטלנד. טוב, אם קראתי את זה בעיתון, ובהנחה שחוץ מהתאריך יש עוד משהו נכון שם, אז אני מקבל שהכתובת הזאת נמצאת בשערי סקוטלנד. אבל אם לא קראתי את זה בעיתון, אין לי שום אינדיקציה, ואני אומר שהמערכת הזאת סודרה במקרה, המסקנה שאני נמצא בשערי סקוטלנד היא חסרת כל בסיס.
השכל שלי הוא חלק ממערכת החישה?
הוא, חלק מהתפיסות שאיתם אני בנוי, כן. החישה שלנו, הפרספציה שלנו, כוללת מרכיבים מוחיים, זה לא רק העיניים הפיזיות או האוזניים, זה גם מרכזי העיבוד של הראייה והשמיעה, כן, זה ברור, זה, מה שאני קורא ראייה זה כל המערכת, כולל המוח. אז כל המערכת הזאת זה סוג של מחשב. עכשיו, אם אני מניח שהמחשב הזה זה סתם איזה משהו שנוצר כתוצאה מסופת טורנדו שעברה מעל מגרש גרוטאות, לעלות על מטוס הבוינג הזה ולבנות עליו שהוא יביא אותי לאוסטרליה, אני צריך להיות מתאבד. אם אני מבין שזה נוצר כתוצאה מסופת טייפון מקרית.
אבל אם משווים את זה לדוגמה של המחשב על הירח, אז אני גם חלק מהמחשב.
בדיוק. לכן שם לא יכולה להיות לי אינדיקציה בלתי תלויה. במחשב רגיל יכולה להיות לי אינדיקציה בלתי תלויה, אני בודק אותו עם מחשב אחר. או אני בודק אותו בעצמי עם החישוב שלי, אני עושה את החישוב מהמספר הראשוני הבא, אבל במקום שאני מדבר על כל מערכת התפיסה שלי, אז זה סוג של מחשב שאני לא יכול לצאת מחוצה לו, אין לי מקור שמחוצה לו שייתן לי פידבק האם המחשב הזה עובד או לא עובד, כי המחשב הזה הוא הכל, אין שום דבר מחוצה לו, אין עוד מלבדו.
בתהליך האבולוציוני סביר להניח שמי ששרד הוא מי שפעל לפי המציאות.
עוד פעם, הערעור מן האבולוציה, אני אגיע אליו. בסדר? נדבר על זה. אני רק רוצה להבהיר את טבעו של הטיעון הזה. עכשיו, פה יש נקודה עדינה וצריך לשים אליה לב. יכולים להאשים את מי שמעלה טיעון כזה בפרגמטיזם. ושיטתי זאת האשמה חמורה. פרגמטיזם זה פילוסופיה, יש כאלה שמכנים את זה פילוסופיה, אני קורא לזה שטויות, אבל פילוסופיה שמאוד רווחת באמריקה, ארצות הברית. והיא בעצם אומרת, מזהה את האמיתי עם המועיל, עם הפרגמטי. אז אני מאמץ טענות, לא בגלל שהן אמיתיות, אלא בגלל שהן יעילות, הן מועילות. אומרים לי, למה דמוקרטיה זה השיטה הנכונה? בגלל שהיא פועלת הכי טוב, או הכי פחות גרוע. אפילו זה אני כבר לא בטוח כשאנחנו חיים בישראל בשנים האלה, אבל נניח. הטענה הזאת היא טענה פרגמטית. עכשיו, אם אתה לא טוען שהדמוקרטיה היא נכונה, ואתה טוען שהיא הכי יעילה, אז אין בעיה, זו טאוטולוגיה, כן? אם היא הכי יעילה, אז היא הכי יעילה, זה ברור. אבל אם אתה אומר, לא, לא, זאת גם השיטה הכי מוסרית, לא יודע מה, הכי מה שלא יהיה, אתה לא יכול, או הכי נכונה באיזשהו מובן מופשט, אתה לא יכול לומר שהיא הכי נכונה בגלל שזה עובד. כי מי אמר? גם הנאציזם עבד. היה שם שלטון מאוד מאוד יעיל, אז מה, זה אומר שזה נכון? זה, העובדה שמשהו עובד לא אומרת שהוא נכון, אלא אם כן אתה מתעסק בנכון למטרותיו, כן, נכון יעיל. אם הוא יעיל, אז הוא יעיל, כן, זה ברור. אבל העובדה שהוא מועיל לא אומרת שהוא נכון. והפרגמטיזם בלי בושה טוען שכן. אני חושב שחבוי בו איזשהו סוג של ייאוש מבירורים לגבי הנכון, ייאוש מפילוסופיה, או מאתיקה, או מה שלא יהיה. ולכן אומרים, עזוב, בוא נאמץ את מה שעובד, עזוב את מה שנכון. בוא נאמץ את מה שעובד. שזה בעצם איזשהו סוג של ספקנות שאומר, אין לי דרך להגיע למה נכון ומה לא נכון. אז אם זה עובד, זה בסדר. זה בעצם השיטה הספקנית. עכשיו פה, נגיד, בשיטה הספקנית, אומרים לי, תראה, בוא נאמץ את העובדה שיש אלוקים, בגלל שאם אני מניח שיש אלוקים, אז אני יכול לתפקד בעולם, אז אני מאמין לחושים שלי, אני מאמין לחשיבה שלי, אולי גם עם המוסר אני יכול להאמין לו, על זה נדבר בהמשך. זה יעיל, זה מועיל, אז בוא נאמץ את האמונה באלוקים. זה פרגמטיזם בזוי. בגלל שאין שום סיבה בעולם להניח שיש אלוקים, רק בגלל שזה מועיל. זה מה שמרקס היה קורא, אופיום להמונים. הוא אמר שהאמונה או הדת זה אופיום להמונים, והוא צדק. כיוון שהרבה אנשים מאמצים את זה, בגלל שזה נותן להם חיים נוחים, פותר להם בעיות. בסדר? אם זה פותר לך בעיות, זה מועיל, אז בוא נאמץ את זה. זה פרגמטיזם.
פרגמטיזם. מה היה אלוהים? היה צריך להמציא אותו.
כן, בדיוק. לא רק היה צריך, אלא באמת המציאו אותו, כן. הנקודה היא, ויש הרבה אנשים שאומרים, כן, כן, על השולחן, זה נוח לי, אני חי ככה, זה נותן לי חוויות טובות, זה עושה לי את החיים עשירים יותר, לכן אני מאמין באלוקים. אלה טענות פרגמטיות. אנשים שטוענים את הטענה הזאת הם אתאיסטים, אני לא מצרף אותם למניין. הם יכולים לקיים את כל המשנה ברורה, קלה כחמורה, הם לא מצטרפים למניין. ושהם לא באמת מאמינים באלוקים. הם מאמצים אידאה בדיונית, כיוון שהיא מועילה. זה בעצם המשמעות של פרגמטיזם, כן? זה כמו אחד העם שהמליץ לקיים את ההלכה, לפחות את העקרונות שלה, בגלל שזה משמר את הלכידות החברתית, את הרציפות התרבותית של העם היהודי, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה וזה מחייב. אז אחד כזה לא מצטרף למניין, הוא יכול להתפלל בדבקות כל יום שלוש פעמים. זה לא, הוא אתאיסט. זה שהוא ימציא איזשהו אלוקים כדי שיעשה לו את החיים יותר יעילים ונוחים, זה לא חשוב. אגב, גם אם הוא עושה את החיים יותר טובים, מוסרית, זה עדיין לא משנה. כיוון שאם אין אלוקים, אז אין אלוקים. זה שאם יש אלוקים, אז החיים נהיים יותר טובים, זה לא אומר שיש אלוקים. לכן הפרגמטיזם מבחינתי, זאת האשמה. כשאתה אומר שהטיעון מסוים הוא טיעון פרגמטיסטי, זה אומר שזה טיעון שטותי. עכשיו, יש כאלה שמתייחסים לסוג הטיעון שהעליתי קודם, העיניים והחישה שלנו, כטיעון פרגמטיסטי. למה? כשהם אומרים, תראה, אתה בעצם רוצה בסיס לאמון שלך בחושים. עכשיו, אתה הגעת למסקנה שההנחה שזה נוצר במקרה לא נותנת לך בסיס כזה. אז אתה מאמץ, אתה ממציא את אלוקים כדי שיהיה לך בסיס כזה. בהמשך אנחנו נדבר גם על הבסיס למוסר. אלוקים כבסיס למוסר. אז גם שם, אותה האשמה. אתה ממציא אלוקים כדי שיהיה לך מוסר תקף. זה פרגמטיזם. עוד פעם, פרגמטיזם שמטרותיו זה לא אינטרס במובן הצר, אלא זה אינטרס ערכי, שיהיה עולם מוסרי, הכל טוב, אבל זה עדיין פרגמטיזם. כי זה לא אומר כלום לגבי השאלה אם באמת יש אלוקים. אז לכן, הטיעון מהסוג הזה שהעליתי כאן, הוא טיעון שהרבה פעמים מריח מפרגמטיזם. אתה בעצם ממציא את אלוקים כדי שייתן לך, ייתן לך איזשהו בסיס לדברים שאתה רוצה לתת בהם אמון, מוסר, חישה, חשיבה, מה שלא יהיה. אני רוצה להבדיל טוב טוב את הטיעון שהצגתי קודם מטיעון פרגמטיסטי, כי הוא לא. הוא לא טיעון פרגמטיסטי. אני טוען פה טענה שונה. אני אומר, בהנחה שאני נותן אמון בחושים, אז ברור שבמובלע אני מניח שיש מישהו או משהו שיצר אותם, הם לא נוצרו במקרה. זה טיעון לוגי תקף, זה לא פרגמטיזם. פרגמטיזם זה מישהו שאומר, תראה, האמת שאין בסיס לאמון בחושים. אבל אני נורא רוצה, כי קשה לי לתפקד כך, אני נורא, עולם של אי-וודאות קשה לי, אז אני נורא רוצה לתת אמון בחושים. אז בוא נמציא את אלוקים כדי שייתן לי בסיס לזה. זה פרגמטיזם. אני לא טוען את הטענה הזאת. אני טוען את הטענה, אני נותן אמון בחושים. אני יודע, החושים שלי הם אמינים. עכשיו אני שואל את עצמי שאלה, אני הולך אחורה. אני שואל את עצמי שאלה, רגע, איך זה יכול להיות? אבל אם הם נוצרו במקרה, אז אין בסיס לאמון הזה. טוב, אז כנראה שאני מניח במובלע שהם לא נוצרו במקרה. ואני טוען שאני באמת מאמין שיש אלוקים, לא שהמצאתי אותו כדי שיעשה לי חיים נוחים. ההבדל הוא הבדל מאוד דק, אבל זה הבדל של שמיים וארץ. זה טיעון אחר לגמרי. השני מצטרף לגמרי למניין. הראשון לא. הראשון הוא אתאיסט, השני הוא מאמין. העובדה, אני אנסח את זה ככה, תראו. בעצם אתם יודעים שבגרירה לוגית, הגרירה הלוגית בעצם בנויה A גוררת B, כן? אם A אז B. אי אפשר להסיק מזה שאם B אז A, נכון? אם זורחת שמש, אז יש אור. בסדר? זה אומר שאם יש אור, אז זורחת השמש? לא. יכול שיש מנורה חשמלית שעושה אור, נכון? זאת אומרת, זה ש-A גוררת B, זה לא אומר ש-B גוררת A. אבל זה כן אומר שלא B גוררת לא A. כן? אם יש שמש, אז זורחת אור. מכאן אפשר להסיק שאם אין אור, אז ברור שלא זורחת השמש. זה כן טיעון תקף. זאת אומרת, A גוררת B, המשפט השקול זה לא B גוררת לא A. לא נכון להגיד ש-B גוררת A. להפוך את כיוון הגרירה לא טוב, לא תקף. להפוך אותו ולהפוך לשלילה, זה כן. השלילה של B גוררת את השלילה של A. זה משפט פשוט בלוגיקה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ככה, אם אלוקים ברא את מערכת החישה שלי, אז אני יכול לתת בה אמון. זה המשפט A גוררת B. מסקנה, אם אני לא נותן בה אמון, רגע, איך זה עולה שמה? אם אין אלוקים, אי אפשר לתת אמון במערכת החישה. בסדר? זה A גוררת B. A זה אין אלוקים, ואם אין אלוקים, אי אפשר לתת אמון במערכת החישה. מה המסקנה שיוצאת מכאן? אם אני נותן אמון במערכת החישה, לא B, כן, B זה לא לתת אמון במערכת החישה, אז לא B זה לתת אמון. אם אני נותן אמון במערכת החישה, אז לא A. אז לא אין אלוקים, אז יש אלוקים. בסדר? זה הטיעון הלוגי בעצם שאני מדבר עליו. עכשיו, אפשר ללכת ישר, ואפשר ללכת הפוך. אבל זה לא משנה, זה תקף בכל מקרה. לכן ההליכה בכיוון ההפוך, זה לא הליכה פרגמטיסטית. זה תקף ברמה הלוגית, ההליכה ההפוכה פה. זה לא פרגמטיזם. אם אני נותן אמון במערכת החושים שלי, זה אומר שיש אלוקים. כי אם לא היה אלוקים, אז לא הייתי יכול לתת אמון במערכת החישה שלי. עכשיו, אתם יכולים כמובן לשאול, כן, אבל מי אמר לך שבאמת אפשר לתת אמון במערכת החישה? הרי אתה מניח שאפשר לתת אמון במערכת החישה, והמסקנה היא שיש אלוקים. אבל זה גופה, מי אמר לך שאפשר לתת אמון במערכת החישה? זאת ההנחה שלי. ההנחה שלי זה שמערכת החישה זה מערכת אמינה. אני חווה את זה, אני רואה את זה, איך שלא, לא משנה, כל אחד והסיבות שלו. אבל אם זאת ההנחה שלי, אם אני באמת חושב שזה נכון, אז המסקנה היא שיש אלוקים. וזה ההבדל. אם אני אומר, אני רוצה לתת אמון במערכת החישה, אין לי אינדיקציה, אני רוצה, לכן יש אלוקים, אני פרגמטיסט. אבל אם אני אומר, אני נותן אמון במערכת החישה, אני מרגיש בכל מי נפשי שהיא נכונה. יש לי אינטואיציה חזקה שהיא נכונה. מסקנה, יש אלוקים, זה לא פרגמטיזם. זה טיעון לוגי תקף. ברור ההבדל. הוא נראה מאוד דומה, אבל זה עולם אחר לגמרי, זה לא אופיום להמונים. אני לא ממציא משהו כדי שיהיה לי יותר נוח. אלא אני באמת חושב שזה לא נוחיות, זה באמת נכון שהחושים שלי משקפים את המציאות. אז לכן המסקנה שיש אלוקים זה לא מסקנה פרגמטית, זה מסקנה לוגית שיוצאת מכאן. בואו ננסח את הטיעון אחר שאני אגיע אליו בהמשך, אבל שהוא הולך על אותו דפוס. אני אומר, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כן? אם אין אלוקים, אין מוסר תקף. בלי אלוקים אין מוסר תקף. לא ניכנס כרגע לבסיס, על זה אני עוד אדבר, אני רק רוצה שתראו את דפוס הטיעון. אם אין אלוקים, אין מוסר תקף. אם אני מאמין שיש מוסר תקף, אז זה אומר שיש אלוקים, נכון? לא בי, גוררת לא אי. הפרגמטיסט יגיד, וואלה, זה עולם מפחיד, עולם בלי אלוקים אין בו מוסר תקף. אז בוא נמציא אלוקים כדי שאנשים פה יתנהלו בצורה נורמלית. זה פרגמטיזם. בסדר? זה כמו, יש איזה בדיחה על האציל הרומאי והעבד שלו. איך זה הולך שם? אני לא זוכר כבר. אציל הרומאי שאומר לעבד שלו שיש אלוקים כדי שלא יהרוג אותו או משהו. אני לא זוכר, יש איזה בדיחה על פרגמטיזם. לא זוכר אותה כבר. כל אופן, אז ההבדל בין פרגמטיזם לבין טענה לוגית שהולכת מהסיפה אל הרישה, כי היא הופכת את כיוון הגרירה, הוא הבדל דק, אבל הוא הבדל תאומי. זה שוני אחר לגמרי. הטיעון השני הוא טיעון פילוסופי, הטיעון הראשון הוא שטויות. הפרגמטיזם זה שטויות ברמה הפילוסופית. הטיעון השני הוא טיעון פילוסופי תקף. אפשר לבוא ולתקוף אותי, כן, אבל מי אמר לך שיש מוסר תקף? כן, וולטר, נכון. מי אמר לך שיש מוסר תקף, או מי אמר לך שהמערכת החישה משקפת נכון את המציאות? טענה טובה, אבל זה נכון על כל טיעון לוגי. בכל טיעון לוגי אני יוצא מההנחות וגוזר מהן איזה שהן מסקנות. ותמיד אפשר לשאול אותי, מי אמר לך שההנחות נכונות? מה האינטואיציה שלי אומרת שההנחות נכונות. לכן אין פה שום דבר מיוחד בטיעונים האלה, זה טיעונים שמבוססים על ההנחה, ואת ההנחה מאיפה אתה מוציא? מהאינטואיציה, לא יודע מאיפה. אז זה נכון לכל טיעון לוגי, זה לא האשמה. ברור, כל טיעון לוגי מתחיל מהנחות כלשהן. אז אם יש לי הנחות שהן בעיניי סבירות, אני חושב שהן נכונות, ומהם אני גוזר את המסקנה שיש אלוקים, זה טיעון לוגי תקף. למרות שהוא הולך מהמוסר לאלוקים ולא לא מאלוקים למוסר. כן, הטיעון היוצר בעצם אומר, מעצם זה שיש מורכבות, זה אומר שיש אלוקים. הטיעון החושף בעצם אומר, מהעובדה שאני חושב שהמורכבות הזאת היא אמינה, זה אומר שאני חושב שיש אלוקים. זה לא אומר שיש אלוקים אגב. הטיעונים מהסוג הזה, זאת ההערה השנייה שרציתי להעיד, הטיעונים מן הסוג הזה לא מוכיחים את קיומו של אלוקים. הם רק מגלים לי שאני מאמין בקיומו. אם אני חושב שיש מוסר תקף, או אני חושב שהחושים שלי משקפים נכון את המציאות, אז אני אדם מאמין, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאין אלוקים, אבל אני לא יכול לומר שאני אתאיסט, אני גיליתי את העובדה שאני עצמי אדם מאמין. הטיעונים מהסוג הזה, מה שקראתי טיעונים חושפים, הם טיעונים שחושפים בפניי את מה שכבר יש בתוכי. הם לא חושפים בפניי את המציאות, אלא הם חושפים בפניי את מה שכבר אני מאמין בו. לכן הרבה פעמים יש איזו תחושה לא נוחה עם הטיעונים האלה, שאני אגיד לבן אדם, תשמע, אני מתווכח עם אתאיסט. אני אומר לו, אתה מאמין לעיניים שלך? אתה אומר, כן, בוודאי, למה לא? עכשיו אתה יודע, אם זה נוצר במקרה, אין מה לתת בהם אמון. ואז הוא חושב רגע, אז אומר לו, טוב, אז אם אתה מאמין להם, סימן שיש אלוקים. יש לו שתי דרכים לצאת מזה. הוא יכול להגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, טעיתי, יש אלוקים, ולא רק שיש אלוקים, אלא מאז הוא מעולם האמנתי בו, רק לא הייתי מודע לזה, כי עובדה שנתתי אמון בחושים שלי. תגובה ראשונה. תגובה שנייה, אתה יודע מה, אתה צודק, אז אני לא נותן אמון בחושים שלי. אם הוא יגיד משהו כזה, אין לי מה לומר לו. הוא עקבי. הוא לא מאמין באלוקים, ולכן הוא גם באמת לא נותן אמון בחושים. טעיתי בזה שנתתי אמון בחושים. ככה הוא יגיד לי. ואת אז או שטעית בזה שנתת אמון בחושים, או שטעית בזה שחשבת שאתה אתאיסט. אבל איזושהי טעות הייתה לך. אם אתה מאמץ את הטעות של האמון בחושים, אתה יכול להישאר אתאיסט. אבל אם אתה מבין שהטעות שלך הייתה באתאיזם, אז שכנעתי אותך שאתה אדם מאמין, לא שיש אלוקים, אלא שאתה אדם מאמין. בסדר? אז הטיעונים מן הסוג הזה הם לא טיעונים שמוכיחים משהו על העולם עצמו. הם טיעונים שמגלים לאדם משהו עליו, משהו שהיה חבוי בו עוד קודם, בלי שהוא היה מודע לזה. כן, אם אתם, הזכרתי כבר בהקשר הזה, אני חושב את, את הבדיחה הזאת על, 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 על אברהם אבינו והכובע. כן, מאיפה אנחנו יודעים שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? כתוב, היה לך אברהם. יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו צאצאיו שהולכים בדרכיו, גם צריכים ללכת עם כובע. מה שהיה לא הוכיח. מה הבעיה בטיעון הזה? אז התשובה היא, אני כבר דיברנו על זה, אני חושב, התשובה היא שאין שום בעיה בטיעון הזה, טיעון תקף. למה זה מטריד הטיעון הזה? כי הוא מניח את המבוקש. מה זאת אומרת? הרי בתוך הטיעון, שימו לב, אמרתי שאדם כזה הרי לא הלך בלי כובע. מה בעצם ההנחה הזאת אומרת? שהרי יהודי לא הולך בלי כובע, נכון? זה בעצם מה שהנחתי. זאת אומרת, ההנחה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, הייתה אחת ההנחות שעליה בניתי את הטיעון. אבל בעצם, אני יכול להסתכל על זה כטיעון חושף. אני יכול להגיד, אני חושב שכל יהודי צריך ללכת עם כובע. אם אני לא... סליחה, אני חושב ש... איך זה הולך שמה? לא, שם, לא. שם זה הנחת המבוקש טריוויאלית, שם זה לא יעזור. אני צריך להניח שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, ורק זה יוכיח לי שכל יהודי צריך ללכת עם כובע. זה כמובן הנחת המבוקש טריוויאלית. אבל בטיעונים מן הסוג שאנחנו עושים כאן, אלה טיעונים שבהם אני, אם אני יוצא מנקודת מוצא, אני רוצה להאמין לחושים שלי, ומסיק מסקנה שיש אלוקים, לא הגעתי למסקנה שאני מאמין באלוקים. הגעתי למסקנה שכדאי להמציא את אלוקים. אבל אם אני מגיע, אם אני אומר, אני מאמין לחושים שלי, ומכאן אני מסיק את המסקנה, אז כנראה שבמובלה אני מאמין באלוקים, אז הגעתי למסקנה שאני מאמין באלוקים. זה עדיין לא מסקנה שהוא קיים, אבל זה מסקנה שאני לא אתאיסט, אני מאמין באלוקים. זאת בעצם הטענה. כן, אנסלם בטיעון שלו פונה אל הנבל, כן, אמר נבל בליבו אין אלוקים. זה אומר לנבל, אומר, אתה מקבל את העובדה שיש הגדרה קונסיסטנטית של העצם המושלם, העצם השלם ביותר שאתה יכול לעלות בדעתך. הוא אומר, כן, ומכאן הוא מגיע למסקנה, הסימן שאתה מאמין באלוקים. עכשיו, האתאיסט יכול להגיב באחת משתי צורות, או להגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, טעיתי, אני לא אתאיסט, אני מאמין באלוקים. זה לא יקרה כמובן, אבל זה תגובה אחת אפשרית. התגובה השנייה האפשרית, אתה יודע מה, אתה צודק, בהגדרה העצם השלם ביותר שניתן להעלות על הדעת, יש איזושהי בעיה. כנראה שההגדרה הזאת היא לא הגדרה טובה. אני חוזר בי מההגדרה הזאת, אבל הוא לא יכול להגיד, ההגדרה היא הגדרה טובה, אבל עדיין אני חושב שאין אלוקים. זה לא. אז בעצם מה שאנסלם עשה, הוא הוכיח לו שהוא עצמו מאמין באלוקים. לא זה שיש אלוקים, הוא לא הוכיח לו את זה שיש אלוקים, הוא הוכיח לו שאם הוא חושב שההגדרה הזאת היא קונסיסטנטית, אז הוא עצמו אדם שמאמין באלוקים. השאלה אם יש או אין אלוקים, תלויה בשאלה אם הוא צודק או טועה. אני לא מדבר על העולם עצמו. הראיות מהטיפוס הקודם, אלה שהבאתי קודם, הראיה הפיזיקו-תיאולוגית או הראיה הקוסמולוגית, אלה ראיות שמדברות על העולם עצמו. אלה ראיות שאומרות, בוא אני הוכיח לך שסביר שבעולם עצמו יש אלוקים. הראיה מהסוג שאני מדבר עליו כאן, זאת ראיה שמוכיחה לבן אדם שהוא עצמו לא אתאיסט, הוא עצמו מאמין באלוקים. כי רואים את זה דרך ההשלכות של האמונה הזאת בחיים שלו, שהוא חושב שיש לו מוסר תקף, שהוא מאמין לחישה שלו וכן הלאה. זאת אומרת, ההשלכות מבטאות איזושהי אמונה חבויה, שהיא כל כך חבויה שאפילו הוא עצמו לא היה מודע לה. אז אני חושף בפניו את האמונה שהייתה בתוכו, אוקיי? אז זה סוג הראיות הזה, זה הסוג הרביעי, הראיות החושפות או הראיות התיאולוגיות, זה ראיות שבעצם אומרות, אני יוצא מאיזושהי מסקנה, שהחושים שלי הם אמינים, או שיש מוסר תקף, זאת המסקנה. הולך אחורה ובונה את התיאוריה, שיכולה לבסס את המסקנה הזאת. והתיאוריה היא שיש אלוקים שברא את החושים שלי, ולכן הם באמת אמינים. אתם רואים איך אני מתחבר לבדיחה שאמרתי בהתחלה על הפילוסוף והתיאולוג? הפילוסוף מתחיל בהנחות וגוזר מהם מסקנה. יש לו הנחות שהעולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר במקרה, לכן יש אלוקים. זה הפילוסוף. התיאולוג אומר יש אלוקים, זה ההנחה שלו, בוא נמצא הנחות וטיעון שיוביל, יבסס את המסקנה הזאת, שיוביל למסקנה הזאת. תמיד חושבים, זה לא ישר. לא, זה כן ישר. למה? כי אם את המסקנה הזאת אתה באמת מאמין בה, אז במובלה אני יכול ללכת אחורה ולטעון שכל הטיעון הזה אתה כנראה מאמין בו, כולל ההנחות שלו. אם אתה חושב שהחושים הם אמינים, אז אתה כנראה גם במובלה מאמין שיש אלוקים. וזה בסדר, לא הוכחתי לך שיש אלוקים, הוכחתי לך שאתה עצמך מאמין באלוקים. אולי אתה צודק, אולי אתה טועה, תבדוק את עצמך, אבל דע לך שאתה אדם מאמין. והרבה פעמים טיעונים פילוסופיים, כן, שעולים בוויכוח כזה, טיעונים מול אתאיסטים, זה לא טיעונים שמוכיחים שיש אלוקים. זה טיעונים שמוכיחים לאתאיסט שהוא עצמו מאמין מובלע. הוא לא היה מודע לזה, אבל בעצם בתוך ההנחות שלו, אם הוא יחטט היטב, הוא ימצא שם את האמונה באלוקים. הוא פשוט לא מודע לזה. זה לא אומר שלא הוא ולא אני טועים, יכול להיות ששנינו טועים ואין אלוקים. אבל אתה עצמך, דע לך, אתה עצמך מניח שיש. אז אל תגיד לי שאתה אתאיסט. זה סוג אחר של הוכחה. אני אחדד את זה קצת יותר בהמשך, בהקשר של המוסר זה יהיה אפילו יותר חד, אבל לזה נגיע בפעמים הבאות. אוקיי, יש הערות או שאלות?
כן, הרי בן אדם נולד ומקבל ניסיון. יכול להיות שהוא לא מאמין, אבל הוא רואה שזה עובד.
אבל הניסיון
הוא רואה שעובד.
עובד באיזה מובן? נכון או עובד? אם זה עובד זה פרגמטיזם. אם הוא רואה שזה נכון, זה הטיעון מן הניסיון, ועל זה עניתי. כי זה שהוא אומר שזה, זה שהוא רואה שזה נכון, זה, הוא רואה את זה באמצעות, גם באמצעות החושים שלו. אז החושים לא יכולים לתת פידבק לחושים. אני שואל על מכלול התפיסה החושית שלך. מי אמר לך שאתה יכול לתת בזה אמון? אני אומר, כי אם שמעתי משהו, אחרי זה אני גם רואה אותו. אני אומר, בסדר, אבל השמיעה והראייה שלך ביחד, כל מערכת החישה, יש לך איזושהי אינדיקציה בלתי תלויה שזה עובד? אין, לא יכולה להיות. כי כל האינדיקציות שאתה מקבל זה דרך המערכת החישה. אתה צריך להניח שזה אמין. אתה לא יכול להסיק מסקנה שזה אמין. אתה מניח הפריורית שזה אמין. ואז אני אומר, על סמך מה? כנראה אתה מאמין שיש משהו, מישהו שברא את זה, שיצר את זה, וזאת מערכת אמינה. כן, זה מחשב שמוציא באמת את המספר הראשוני הבא. ולכן אני מאמין ש-113 זה באמת המספר הבא. בסדר? אוקיי, אז שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.